עכשיו בגלץ, האוניברסיטה המשודרת. האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר מעצמות, והפעם שיחה עם הפרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן על ארצות הברית. עורכת ראשית מאיה גייר.
ערב טוב לכם. סמסטר המעצמות באוניברסיטה המשודרת המאה ה-21, ואחרי שפתחנו את הסמסטר במבט על על מעצמות, תהליך התהוותן וההגדרה שלהן, נדמה שאין דבר טבעי יותר מלפתוח את סקירת המעצמות שלנו במעצמת העל הגדולה מכולן, לפחות נכון לעכשיו, ארצות הברית. איתי באולפן פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית וראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום.
והיום כמעט לא ניתן לדמיין את ארצות הברית לא כמעצמה, אבל זה לא תמיד היה ככה.
כן, אני מניח שהמתיישבים האירופיים שהם הגיעו לבשת ארצות הברית גם לא דמיינו שארצות הברית תהיה מעצמת על כל כך משמעותית במאה ה-20 ובמאה ה-21. אבל הנתונים הבסיסיים שמגדרים מעצמתיות, כמו שטח, אוצרות טבע ואנשים, כל אלה כבר היו שם כמעט מהיום הראשון של הנחיתה האירופית. בארצות הברית היו שבטים אינדיאנים, זו הייתה מדינה, אזור מאוד מפגר, ופתאום באו האירופאים ושינו לגמרי את המבנה הדמוגרפי והכלכלי של ארצות הברית, ולכן אפשר להגיד שמאותו רגע התחיל המסע הזה לקראת מעצמתיות.
בואו נזכיר רק את נקודת ההתחלה. איפה אתה שם את האצבע הזה? המייפלאואר, מסיבת התה או החוקה? איפה נתחיל את הסיפור?
זה מתחיל במייפלאואר, אונייה שבאה מאנגליה, היא באה מפלימות, עם אנגלים שקראו להם המתבדלים. הם התבדלו מהדת הקתולית והאנגליקנית, מפני שהם רצו להיות יותר חופשיים. והם נחתו במקום שנמצא באזור קייפ קוד, במדינת מסצ'וסטס. יש שם סלע מאוד גדול, שלשם הגיעו באמת המתיישבים הראשונים האלה, ודווקא האינדיאנים משבט מסצ'וסטס קיבלו אותם בכבוד ובמאור פנים, ועד היום אמריקאים חוגגים ביום החמישי האחרון של חודש נובמבר את חג ההודיה, ובחג הזה אוכלים תרנגול הודו, כי זה למעשה הבשר שהוגש למתיישבים הראשונים האלה שהגיעו לארצות הברית, ומשם ארצות הברית התפתחה בעיקר לכיוון דרום על החוף המזרחי. יותר מאוחר באה התפשטות לכיוון המערב ולכיוון הדרום, וארצות הברית לא הייתה מדינה אימפריאליסטית כמו אלה של אירופה, בפני שהאימפריאליזם שלה במרכאות כפולות היה זה שפעל בתוך ארצות הברית עצמה.
כלומר, עצם ההגעה לארצות הברית הייתה אימפריאליזם, רק שהם אחר כך התנתקו מבריטניה והפכו בעצם לישות עצמאית. מה התנאים שהיו צריכים להתקיים כדי שארצות הברית תהפוך למעצמה?
טוב, אז זה נוגע להגדרה של מעצמתיות, שבעיניי מורכבת קודם כל מעוצמה שהיא כלכלית, צבאית ובימינו גם טכנולוגית, מאינטרסים חובקי עולם, מחזון וממטרה שהמדינה הזאת רוצה להשיג, וממנהיגות. ורק כשכל אלה מתחברים, אז אפשר לדבר על מעצמתיות, וכל אלה יתחברו קצת יותר מאוחר.
אבל אם אתה מנסה אולי בכל זאת לדבר על תהליכים שאפשרו לארצות הברית באמת להגיע למקום שבו היא הגיעה, זה הייתה תוכנית על? זאת אומרת, הם רצו להפוך להיות מה שהם היום?
לא, זה לא הייתה תוכנית על. החוקה האמריקאית זה הנדסה פוליטית. החוקה של ארצות הברית נחשבת עד היום מין מסמך מקורי, חשוב, נועז, שנכתב על ידי אינטלקטואלים שעיינו בספרים שפיתחו הוגי דעות באירופה, כמו הובס, לוק, רוסו, ויישמו את הרעיונות האלה בתוך החוקה של ארצות הברית. רעיון של הפרדת רשויות למשל הוא הבולט ביותר. זה כן היה מתוכנן והיה מאוד חכם, עם מין ממשל שהוא בנוי על ריסונים ואיזונים מאוד דקים בין המושבות, שלא רצו ממשל פדרלי חזק, אבל הבינו שלצורכי ביטחון וכלכלה הם כן צריכים מעין חוקה כזאת. אבל ההתפשטות של ארצות הברית, ההתפתחות נבעה בעיקר מגלי הגירה, כי צריך כוח אדם בשביל להתקדם קדימה, מהמאבק עם האינדיאנים, שהיה מאוד אכזרי ומאוד נורא, ושבסופו של דבר, ארצות הברית השתלטה על כל השטחים האלה, בין היתר על שטחים ממקסיקו, שהיא לקחה מהם, כמו קליפורניה, וכמו טקסס, שבעצם נלקחו מן המקסיקנים, או באזור, נגיד, ניו אורלינס, ששם זה נלקח בכלל מהצרפתים. היו כאן שילובים של מהלכים שבסופו של דבר יצרו את ארצות הברית כפי שהיא. בארצות הברית יש 50 מדינות, המדינה האחרונה שהצטרפה לארצות הברית היא הוואי, וזה היה ב-1959, ואז אפשר להגיד שהושלמה המערכת הטריטוריאלית של ארצות הברית.
אבל אם אתה מדבר על ההפיכה למעצמה, ושאלתי אם זה היה תהליך מכוון, בעצם היו אפילו תקופות בהיסטוריה שזה נדמה כאילו ארצות הברית לא רצתה בזה בכלל, כאילו אם אין סוג של מעצמה בכפייה.
עשו מחקרים על הנושא הזה ומצאו שיש מטוטלת בארצות הברית בין מה שנקרא התבדלות ומעורבות. והיה אפילו איזשהו חוקר שהוא מנה את השנים, מין תקופות כאלה אמריקאים התערבו ואחרי זה קצת התאכזבו, ואז שוב חזרו להיות מעורבים בזירה הבינלאומית, ואולי הדוגמה שתדבר הכי טוב על הצופים שלנו היא יותר מאוחרת, זו התקופה שהייתה בין מלחמת העולם הראשונה לבין מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם הראשונה הייתה התערבות, אחרי זה ארצות הברית החליטה להתבדל, באה מלחמת העולם השנייה, ואז היא התערבה, ואחר כך הפכה להיות מעצמת על, והמחזוריות הזאת נתקעה, וזה בגלל הסיבות של העידן המודרני שאחר כך נדבר עליה.
בשלב הזה אנחנו כבר רואים את המניע האידיאולוגי?
כן. ארצות הברית ראתה, אפשר להגיד, מלכתחילה את עצמה כאומת מופת, לעצמה ולכל העולם. זה תודעת השליחות, באנגלית זה נקרא exceptionalism, הייחודיות. אנחנו ייחודיים, במה? בשני מושגים של חופש. קודם כל, חופש הפרט, זכויות האזרח, ואחרי זה השיטה הקפיטליסטית, וזה החופש הכלכלי. והאמריקאים אמרו לעולם, אלה השיטות הטובות ביותר, כדי שיהיה שלום, ויהיה פריחה, ויהיה סגסוג, ואלה השיטות הכי מתאימות לאופי האדם. ולכן, הם חרטו על דגלם להפיץ את הדמוקרטיה ואת החופש וגם את הקפיטליזם בעולם, וכשהם הפכו להיות מעצמת על, זו באמת הייתה השליחות העיקרית שלהם. אנחנו רואים את זה אבל די מוקדם.
אז זהו, זאת השאלה, מתי זה מתחיל? כי בכתיבת החוקה האמריקנית, אז באמת, קודם כל, יש שם תחושה, כפי שאמרת קודם, דיברת על הנדסה, שהם ניסו באמת לסנטז, אולי לחבר יחד רעיונות פילוסופיים היסטוריים, כדי ליצור משהו חדש ואחר. אז האם כבר אז הם רואים את עצמם כמולידי סדר חדש, או שזה רק סדר שלהם? כלומר, הם עכשיו מוצאים את הפתרון הפרקטי, הפרגמטי, לחבר את המושבות החדשות.
Yeah, עולם הישן זה עולם ישן.
כן.
כן, אין אינטרנט, ואין טכנולוגיות של תקשורת, ולכן התחושה של השליחות מחכה. תראה, אם נשים את האצבע בדיוק, איפה ארצות הברית מתחילה להרגיש כמעצמה יותר מאזורית. כי קודם כל העניין של ארצות הברית היה בשכונה שלה עצמה, כן. שזאת אמריקה המרכזית ואמריקה הלטינית. ואז אפשר לדבר מושגים של מעצמה אזורית. אבל היא מתחילה להרגיש כמעצמת על, זה מתחיל ב-1898, במלחמת ספרד ארצות הברית, ששם במהלך המלחמה הזאת ארצות הברית רוכשת שטחים, את גואם, פוארטו ריקו, ואפילו בפיליפינים, שם היה קרב די גדול עם הספרדים בפיליפינים הרחוקה. בסוף ארצות הברית החליטה לא לצרף את הפיליפינים. מי שמשתתף במלחמה הזאת זה תיאודור רוזוולט, שהוא היה איש צבא והרפתקן ומדינאי ומגלה מקומות, וזה הרשים אותו מאוד, וכשהוא נכנס לתפקידו, הנשיא של אז, קראו לו ויליאם מקינלי, הוא נרצח, הוא אחד מנרצחי הנשיאים בארצות הברית,
okay.
שהוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, הוא מדבר לראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית עליה כמעצמה חובקת עולם. ואיך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, בתקופה ההיא, המעצמות שאנחנו מכירים, עדיין הן המעצמות האירופאיות.
הקולוניאליסטיות.
כן, הקולוניאליסטיות, שזה נגיד, אנגליה בצרפת, ספרד, כן. הולנד. מה יש להם הכי חשוב? צי. ואז תיאודור רוזוולט אומר, אני רוצה להיות מעצמת על, אני צריך לבנות צי. הוא בנה צי שהשתווה בגודלו לצי של בריטניה באותו זמן. ולא רק זה, הוא שלח את הצי הזה לסיור בעולם, כדי להראות, הנה, תראו, ארצות הברית היא מעצמת על.
יש שחקן חדש במגרש העולמי.
ולא רק זה, הוא ניסה את כוחו בדיפלומטיה, ולמעשה הוא שתיווך בין רוסיה ויפן, במלחמה של 1905, השיג הסכם וקיבל פרס נובל לשלום ב-1906 על המהלך הזה. הוא בונה גם את תעלת פנמה. הוא בנה תעלת פנמה כדי שבאמת אפשר יהיה להעביר הרבה סחורות מאוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט. כל אלה מורים על כך שהנה יש לנו נשיא, אולי ראשון בהיסטוריה האמריקאית, שחושב במושגים של מעצמה עולמית ומתרגם את זה לשפת מעשה.
מה קורה במלחמת העולם הראשונה, אבל איך התפיסה הזו משתנה אז?
טוב, מלחמת העולם הראשונה, קודם כל הנשיא וודרו וילסון, הוא פרופסור שהיה באוניברסיטת פרינסטון, והיה מושל של מדינת ניו ג'רסי, והוא איש מאוד בעל חזון, איש אינטלקטואלי, הוא בסוף מחליט כן להתערב במלחמת העולם הראשונה, כי זה מלחמת חפירות, היא לא נגמרת, מאות אלפי הרוגים, הוא אומר, ארצות הברית צריכה להציל את אירופה, ואני מדגיש שוב, ארצות הברית נוסדה על ידי אירופים.
כן.
זאת הריסת לידתה, ויש לה חיבור מאוד חזק עם הערכים האירופיים ועם אירופה, ובעיקר עם בריטניה, שלמרות מלחמת העצמאות עם בריטניה, היא פיתחה מה שאפשר לקרוא יחסים מיוחדים.
זה מעניין, כי הרי האמריקאים מרדו בבריטניה,
נכון.
אבל האמריקני הממוצע, הוא רואה את עצמו כנצר לאירופה? הוא כבר אמריקאי.
נכון, כי יש קור היתוך כזה, ואנחנו מדברים כבר על מאות שנים, אז באמת לא קרה, אבל צריך לשים לב שיש כל מיני קהילות בארצות הברית של מהגרים.
כן.
כי זאת ארץ מהגרים ענקית. יש שם איטלקים, ויש שם אירים, ויש שם בריטים, מכל העולם, והקהילות האלה קצת שמרו על הזהות והקשר שלהם עם אירופה. אז וילסון מחליט להיכנס למלחמה, אבל מה שמעניין זה שבינואר 1917, הוא מפרסם את 14 הנקודות שלו. וזה מסמך מאלף, והוא אומר, נמאס לנו מהבריתות האלה והמלחמות האלה, אנחנו צריכים עולם של שלום. ואיך יבוא עולם של שלום? על ידי שהעולם יהיה כולו דמוקרטי. ואחר כך התפתחה באמת תיאוריה, Peace Democracy. מדינות דמוקרטיות לא נלחמות במדינות דמוקרטיות.
כן.
וזה היה הרעיון שלו. בנוסף לכך הוא דיבר על ארגונים בינלאומיים.
אבל רגע, לפני בנוסף לכך זה מאוד חשוב, כי בעצם אולי אם קודם ציינו את רוזוולט כפעם הראשונה שבה ארצות הברית חושבת על עצמה במונחים של מעצמה, זו אולי הפעם הראשונה שבה היא תופסת את עצמה כמפיצת הדמוקרטיה.
נכון.
כמיסיונרית של הרעיון הדמוקרטי.
בדיוק, ככה. וילסון ניסה לנצל את העובדה שארצות הברית עושה סדר בעולם, שזאת התשתית אחר כך לשוטר העולמי.
כן.
ואכן, בדברים שלו, הדבר הכי חשוב אצלו, זה באמת הפצת הדמוקרטיה בעולם, וזה מסתדר עם התפיסת השליחות שעליה דיברנו קודם. הוא דיבר על הדיפלומטיה גלויה, ארגונים בינלאומיים, והזכות להגדרה עצמית, שזה גם כן מאוד מעניין. ובאמת, המסמך הזה מחזק עוד יותר את התחושה גם של האמריקאים, וגם של העולם, שהנה פה מתחילה ארצות הברית להיות מעצמה, אלא מה? הקונגרס בולם את זה. ולמעשה ארצות הברית לא מצטרפת לחבר הלאומים, שזה היה ארגון מאוד חשוב,
כן.
ותפיסת עולמו של וודרו וילסון, וארצות הברית נכנסת להתבדלות עד מלחמת העולם השנייה.
והנה עכשיו באמת הגענו למלחמת העולם השנייה, בוא נשמע את נשיא ארצות הברית דאז פרנקלין רוזוולט, נושא נאום לאומה האמריקנית בטלוויזיה, הנאום המסורתי, השנה היא 1940, סוף 1940 למעשה, בוא נשמע.
Frankly and definitely there is danger ahead. Danger against which we must prepare. But we well know that we cannot escape danger or the fear of it by crawling into bed and pulling the covers over our heads. The experience of the past 2 years has proven beyond doubt that no nation can appease the Nazis. No man can tame a tiger into a kitten by stroking it. There can be no appeasement with ruthlessness. There can be no reasoning with an incendiary bomb.
אז הוא אומר, צריך לומר, בהרבה פאטוס, רוזוולט, הוא אומר, אנחנו לא יכולים לברוח מהסכנה הנאצית, אף ניסיון דיפלומטי לא יכריע את הנאצים, אנחנו לא יכולים להמשיך להתחבא מתחת למיטה ולמשוך את השמיכה מעל לראשנו. בוא נסביר את הרקע בעצם להתלבטות האמריקנית לגבי הכניסה למלחמת העולם השנייה, דרך הפריזמה הזאת של מעצמה, שוטר מתהווה והבדלנות בארצות הברית.
זה פרנקלין דלאנו רוזוולט, אחד מהנשיאים הגדולים של ארצות הברית, קרוב משפחה של אותו תיאודור רוזוולט מתחילת המאה, ודעת הקהל בארצות הברית אינה מרוצה שארצות הברית תיכנס עוד פעם למלחמה. נמאס להם. הם אומרים לעצמם, מה קורה לאירופאים האלה? הם השתגעו, הם ילדים, כל פעם הם עושים בושות, הם נלחמים, אנחנו צריכים לבוא להציל אותם, נמאס לנו מהם. והיה באמת הסתייגות בדעת הקהל מי להשתתף במלחמה הזאת. ומה קרה? קרה, ויש כאלה שאומרים שאפילו הדברים האלה קרו בכוונה, התקפה, את הפתע של יפן על פרל הרבר, וזה היה בדצמבר 1941, שזה למעשה שבר את ההתנגדות ואת ההסתייגות, ומאותו רגע ארה״ב נכנסת למלחמה. ההתלבטות הייתה מצד אחד המחויבות הזאת לבריטניה ולבנות בריתה של ארה״ב באירופה, והתחושה שהנה גודלת פה מפלצת נוראית. צריך להגיד ששגריר ארה״ב בלונדון באותו זמן זה אבא של הקנדים, ג'וסף קנדי, okay. הוא דווקא חסיד של היטלר. ונוצרה כאן איזושהי בעיה לרוזוולט עם התמונה הזאת.
מעניין.
אבל בסופו של דבר, בגלל המעורבות של יפן, ואחרי זה הכרזות מלחמה הדדיות, ארה״ב נכנסה למלחמה, ושוב הצילה את אירופה, ובמקרה הזה אפילו את העולם מהנאציזם.
אבל לא רק את העולם, גם את עצמה, בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, בארה״ב קוראים לזה עד היום The Great War, המלחמה הטובה או המצוינת או המהוללת, כי היא הפכה אותה רשמית כבר למעצמה, נכון?
עוד לא. אני בכלל טוען שארצות הברית הפכה למעצמת על בעל כורחה, מפני שאצל האמריקאים עושים סדר, חוזרים הביתה, מפרקים את הצבא. זו הייתה התחושה. הם לא רצו להשאיר את עצמם במצב כוננות כזה עם צבא גדול, הם לא חשבו שזה יקרה. קודם כל, מיד אחר המלחמה, הם חשבו שהשיתוף הפעולה שהיה עם רוסיה הקומוניסטית, עם ברית המועצות, יימשך.
מה שניסיתי לומר, המלחמה הרי טרפה את הקלפים, כבר לא נותרו מעצמות, חוץ מארצות הברית ורוסיה אחר כך.
נכון, וזה
מה ש... אז בין אם רצתה או לא רצתה, היא כבר הפכה להיות מעצמה, והעולם הדו-קוטבי תכף יגיע.
נכון, מה שקרה אחרי המלחמה, לאכזבת רוזוולט עוד קצת, ואחר כך טרומן, שהבין יותר טוב את מה שקורה, וצ'רצ'יל ניער אותם, כאשר הוגיע לפולטון מיזורי ב-1946, ונאם את הנאום המפורסם בשם מסך הברזל, ופתאום האמריקאים מצאו את עצמם בהתנגשות עולמית עם ברית המועצות, ולכן באמת המעצמות של אירופה נחלשו והתפרקו והיו במשבר גדול, פתאום עלו שתי המעצמות האלה הגדולות, ברית המועצות התגרה את ארצות הברית והמערב, ומאותו רגע זה הפך להיות עולם דו-קוטבי, וארצות הברית באמת הופכת להיות מעצמת על, היא הופכת להיות... מנהיגת העולם החופשי, זה בא לידי ביטוי בעיקר ב-1947 עם דוקטרינת טרומן, שהוא מציע סיוע אמריקאי לכל מדינה שתהיה תחת לחץ של גורמים אוטוריטריים. זו הכוונה הייתה באמת לברית המועצות, תוכנית מרשל, שוב מ-1947. אלה באמת הביטויים הראשונים של התנהלות ארצות הברית בעולם כמעצמת על. מפתחים גם את התיאוריה שנקראת תיאוריית הבלימה, איך לבלום את ברית המועצות ולעצר את צעדיה, וככל שברית המועצות הופכת יותר אגרסיבית, כך ארצות הברית יותר נגררת ונסחפת למעמד של מעצמתיות על.
ואת אומרת דו קוטבי, בניגוד למה שהיה קודם, שבו היו לנו הרבה מעצמות קטנות, ששמרו על איזשהו סוג של איזון אחת בין השנייה.
אנחנו מסתכלים על מערכת הבינלאומית כמערכת, שיש לה כל מיני מרכיבים, ושני הטיפוסים הקלאסיים, זה מערכת של מאזן כוחות שהייתה באירופה באמת, בין המעצמות באירופה ואנגליה, ביותה מופרדת מאירופה בתחילת הלמן, שהיא הייתה מאזנת.
כן.
עכשיו אנחנו עוברים בכלל לעולם אחר, לעולם דו-קוטבי, שנמשך עד 1989-90.
ואתה מדבר על שנות ה-80, זה מיד מקפיץ לי את הזיכרון של נאום מפורסם אחר בהיסטוריה האמריקנית, נאום אימפריית הרשע, הפעם הנשיא הוא רונלד רייגן, בוא נשמע.
Especially in this century, America has kept alight the torch of freedom, but not just for ourselves, but for millions of others around the world. As good Marxist-Leninists, the Soviet leaders have openly and publicly declared that the only morality they recognize is that which will further their cause. Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. The reality is that we must find peace through strength.
אז השנה 1983, ורונלד רייגן מכתיר את הרוסים כאימפריית הרשע, ושים לב איך הוא... כבר בתחילת הדברים שלו, בדיוק מחזק את המוטיב הזה שאנחנו חוזרים עליו כל הזמן, אמריקה כשומרת לפיד החירות. זאת אומרת, באמת כאילו יש איזו שליחות, ממש משיחית כמעט, של אמריקה כנציגת הטוב והחופש, אל מול רוסיה שהוא מתאר באמת כאם כל הרע.
והנה האירוניה של ההיסטוריה, שזה אותו רייגן, שכינה את ברית המועצות כאימפריית הרשע, הוא מנהל שיחות מאוד מתקדמות עם גורבצ'וב,
כן.
ובסופו של דבר הוא מנצח את המלחמה הקרה. המאה ה-20 נקראת המאה האמריקאית, בגלל שלושת הניצחונות הגדולים, וההשפעה האמריקאית הגדולה על כל מה שהתהווה בעולם. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, והמלחמה הקרה. אלה שלוש מערכות שארצות הברית נכנסה אליהן וניצחה בכולן.
אבל בוא נתאר את המלחמה הקרה, כי יש פה באמת הרבה מרוצים, יש את המרוץ אל החלל וכמובן מרוץ החימוש, ומאזן האימה שנבנה בין שתי המעצמות האלה.
בגלל הנשק הגרעיני, שמנע את האפשרות להתנגשות ישירה בין שתי המעצמות, זו המשמעות של המלחמה הקרה. זה מלחמה של אידיאולוגיה ושל מילים, וגם מלחמה באמצעות שליח. וזה קרה בכל מיני מקומות בעולם. ארצות הברית מוצאה את עצמה מתערבת בקוריאה, בלבנון, בקובה ב-1961, בווייטנאם שלקח המון שנים, ואחר כך בפנמה ב-1989.
כלומר, לא יכול להיות אימות ישיר בין שתי המעצמות בגלל האימה הגרעינית, אז הן מוצאות לעצמן ארגזי חול אחרים להתכתש בהם.
למעט, הזדמנות אחת. זה נקרא משבר הטילים בקובה, ב-1962. קנדי מול חושצ'וב, ממש, שתי המעצמות עמדו אחת מול השנייה, היה חשש מאוד להתנגשות גרעינית ישירה, למרבה המזל זה נגמר בלעדיה, וקרה עוד מצב אחד דווקא באזור שלנו, מלחמת יום הכיפורים בסוף, ששני המעצמות היו בכוננות גרעינית, אבל הם הבינו שאי אפשר להשתמש בנשק גרעיני. כל זה היה מבוסס על הרעיון של מכה שנייה, זאת אומרת שאם תתקיף אותי, עדיין יישאר לי מספיק נשק גרעיני כדי לחסל אותך. וזו הייתה הרתעה, המאזן העדין של האימה הגרעינית, אבל זה גרם לסכסוכים רבים באזורים שונים של העולם, כאשר שתי המעצמות מעורבות בהן עד צבא, כולל באזורנו.
מה בעצם מכריע את המלחמה הקרה? הזכרת את אותם מסעים ומתנים חשאיים, אבל זה בסוף מונע על ידי המצב הכלכלי פשוט של שתי המעצמות?
בדיוק. ואפילו אפשר להגיד שהייתה איזו תוכנית החלל של רייגן. גורבצ'וב הבין שהוא לא יכול להתמודד עם מרוץ החימוש הגרעיני, בייחוד כאשר רייגן החליט שהוא הולך להשתמש בחלל כדי לפתח כלי נשק רבי עוצמה והיה מנטרל את כל הטילים, והיה לחץ כלכלי מבפנים, כי הברית המועצות למעשה מעולם לא הייתה לה את היכולת הכלכלית להיות מעצמת על. וגם היום אנחנו רואים את זה במידה מסוימת, אבל מכיוון שגורבצ'וב הבין שהוא רוצה לעזור לסגסוג הכלכלי של ברית המועצות, הוא הבין שצריך לסיים את המלחמה הקרה, אפילו שהוא מפסיד אותה, ומה שמדהים יותר, זה לא רק שהסתמה המלחמה הקרה, התפרקה כל האימפריה הסובייטית, וב-1989 כל אירופה המזרחית הופכו להיות מדינות עצמאיות.
אז אנחנו נדבר על זה גם בתוכנית על רוסיה, אבל מה שרציתי לשאול אותך בנקודה הזו, האם זה ניצחון אמריקאי או כישלון רוסי? זאת אומרת, האם זה שבאמת ארצות הברית הכריע את המלחמה הזו, או שפשוט רוסיה לא הצליחה להחזיק את מה שהיה לה?
כנראה שזה שילוב של השניים, אבל אם אני צריך לשקלל, אז זה לא יהיה 50%-50%, זה לא יהיה שווה. אני חושב שהעליונות האמריקאית, והיא באה לידי ביטוי בכל המרכבים של מעצמתיות, בעיקר בתחום הטכנולוגי, כי אנחנו צריכים לזכור, הזכרת מקודם את המרוץ לחלל, אז רוסיה התחילה אותו, אבל מי ניצח אותו? ארצות הברית הנחיתה אדם לראשונה לירח.
כן.
ולכן אפשר להגיד שהעוצמה הענקית של ארצות הברית, שהכריעה את מלחמת העולם השנייה, משהיפנים תקפו את פרל הרבור וחשבו, גמרנו את הצי האמריקאי. יכולת התעשייתית של ארצות הברית הייתה כזו חזקה, שהם הצליחו לבנות הכל מחדש. ולכן העוצמה האמריקאית היא שלמעשה הכריעה את ברית המועצות.
מתי היא הופכת להיות השוטר של העולם?
היא הופכת להיות השוטר של העולם הרבה קודם לכן. בזמן המלחמה הקרה זה היה חלק מתוך התפיסה של המלחמה הקרה כמנהיגת העולם החופשי. המשמעות של שוטר העולם זה שמישהו דואג לסדר בעולם. עכשיו, הואיל והסובייטים רצו לערער את הסדר, כי הם רצו לבנות עולם שהוא כולו קומוניסטי וסובייטי, אבל ברוחם ובדמותם.
כן.
זו הייתה התחרות האידיאולוגית הזאת, הקשה, בין הקומוניזם מצד אחד כשיטה כלכלית, חברתית, פוליטית, לעומת המערב, לעומת ארצות הברית, שזו שיטה כלכלית, פוליטית וחברתית הפוכה, זה הקומוניזם מול הקפיטליזם. אז מכאן נבע הצורך הזה לשמור על הסדר, נגיד המערבי והאירופי, מול הניסיונות של ברית המועצות לקעקע אותו.
אתה יודע, אני שומעת אותך וחוזרת בכלל לסמסטר הראשון של האוניברסיטה המשודרת במסגרת הזאת, שאז שוחחנו כאן עם פרופסור אגסי על ריאל פוליטיק מול אידיאלים בהיסטוריה. ואני שומעת את התיאור הזה שנשמע מאוד אידיאליסטי, צריך להציל את העולם מידי הקומוניסטים, כאילו אין פה אינטרסים צרים, ובסופו של דבר פוליטיקה שהיא הרבה פחות down to earth, זאת אומרת, יורדת לאדמה, נוגעת בפוליטיקה המלוכלכת או הארצית או היומיומית, מאשר הסיפור האידיאליסטי הזה שאנחנו מספרים.
כן, יש כאן שילוב של אינטרסים ושל אידיאולוגיה, כמובן, אבל המלחמה הקרה הייתה אפיינה בכך שבאמת היא הייתה חובקת עולם, היא פרצה בהרבה מקומות בעולם, היא הייתה מאוד אידיאולוגית במובן הזה שהסובייטים חשו שאו אנחנו או הם. זה מלחמת קיום. או שאנחנו נצח במלחמה הזאת וכל העולם יהיה קומוניסטי, או שהם ינצחו במלחמה הזאת וכל העולם יהיה קפיטליסטי. ולכן זו הייתה המלחמה לחיים ולמוות של האידיאולוגיה. והיא שיחקה משחק מאוד חשוב וביסיסה את ארצות הברית במה שמכונה מנהיגת העולם החופשי, מי שמנסה לשמור על הסדר הנכון בעולם מול המשטרים האוטוריטריים הנוראים האלה של ברית המועצות וגרורותיה.
שזה כמובן עוד הוכחה לכך שדרך המבט האמריקנית בעצם הפכה להיות לצורה הדומיננטית, כי אם היינו נמצאים בעולם חלופי שבו רוסיה הייתה מנצחת, ודאי היינו מתארים את הסיפור הזה אולי לפחות אחרת. אבל בתוכנית הקודמת שוחחנו כאן עם נדב אייל על הכוח הרך של מעצמות ובפרט ארצות הברית. וארצות הברית בעצם השליטה שלה בעולם לא מתבטאת רק בשליטה הפוליטית, אלא גם בזה שיש מקדונלדס בכל מקום בעולם, או שהתרבות האמריקנית הופכת להיות כל כך משמעותית. בוא נשמע בהקשר הזה כתבה ששודרה בתוכנית Inside China בערוץ NBC האמריקני, זה היה בשנת 2014, כיצד חדרה רשת מקדונלדס אל התרבות הסינית.
I'm outside the oldest and most famous McDonald's in Beijing. It's in a main shopping district, only a couple of minutes away from Tiananmen Square in the Forbidden City. The company entered the country over 20 years ago. At that time, China was relatively poor. But when the restaurants opened, people couldn't get enough of them. And it wasn't just because of the French fries. It was because McDonald's symbolized the country's opening to the world, its connection to America, and China's emerging wealth.
יש איזה שני היבטים. יש את ההיבט הקולינרי, שזה הייצוא של תרבות אוכל קלוקלת אמריקאית של המזון המהיר.
משחיתים את העולם.
ומצד שיש את העניין הפוליטי. כאשר מקדונלדס פתחו את הסניף הראשון שלהם בבייג'ינג, ואחר כך וייטנאם, אמרתי לעצמי, שלא הם נלחמו כל כך הרבה שנים, יכלו לפתוח את הסניפים האלה, ובזה היה נגמר העניין. במקרה ראיתי בבייג'ינג, כאשר באמת הם פתחו שם את הסניף הראשון של מקדונלדס, ראיתי תורים ענקיים, והם כל כך התלהבו מהאוכל המהיר הזה האמריקאי. העוצמה רכה, אנחנו קוראים לזה, התפתחה מתוך העוצמה הקשה. עוצמה הקשה זה כוח צבאי, אבל גם כוח כלכלי. למשל, סנקציות, או שוחד, או סיוע חוץ, אלה אמצעים קשים. האמצעים הרכים, עוצמה רכה, פירושו של דבר, שאתה מצליח להשיג מגורם אחר את מה שאתה רוצה, אבל באמצעים של שכנוע, משיכה, חינוך, תקשורת. אבל העוצמה הרכה התפתחה בצורה משמעותית דווקא אחרי שארצות הברית הצליחה לנצח את המלחמה הקרה.
Okay.
יש שני סוגים חדשים של עוצמה נוספים. קודם כל עוצמה חכמה, ושהתברר שאי אפשר לטפל בכל הנושאים עם עוצמה רכה. שיש גורמים רעים בעולם. דאש ואלקאידה, איך אתה מטפל בהם? אין דרך, אליהם אתה לא מדבר בעוצמה רכה.
אז מה עושים?
אז צריך עוצמה קשה. צריך לשמור על כוח צבאי ולהשתמש בו.
אבל מה זה עוצמה חכמה?
עוצמה חכמה זה שילוב מושכל של עוצמה קשה ועוצמה חכמה, באופן כזה ששני סוגי העוצמה מחזקים אחד את השני. יש עוד סוג של עוצמה שהוא כבר באמת שייך לעידן המידע ולמאה ה-21, זאת עוצמה של שיתוף, זה collaborative power.
כן.
פתאום יש לך את האינטרנט שמאפשר לכל מיני קהילות בעולם לשתף פעולה, וזה יוצר עוצמה, ולכן מעצמתיות על משנה קצת את מהותה, בכך שהיא חייבת לשלב את כל סוגי העוצמות האלה. אבל מבחינה תרבותית, אכן ארצות הברית כבר הייתה גורם דומיננטי בעולם, זה חלק מתפיסת השליחות שלה. אנחנו יודעים לעשות הכל יותר טוב.
הכי טוב.
אנחנו יודעים לעשות סרטים הכי טוב, אנחנו יודעים לעשות טלוויזיה הכי טובה. הרבה גורמים בעולם חשו או תיארו את המצוינות האמריקאית בסרטים, בטלוויזיה ובתחומים אחרים, כאימפריאליזם תרבותי.
כן.
ואז הם טענו שלמעשה האימפריאליזם הפוליטי והכלכלי הוחלף באימפריאליזם תרבותי. וארצות הברית הופכה להיות גורם דומיננטי בעולם, לא משום העוצמות שלה, נאמר הקשות, אלא דווקא בשל הדומיננטיות התרבותית שלה.
אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום, כשארצות הברית היא בשיאה, מעצמה, בעלות סוגים שונים של עוצמות, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא לדבר לארצות הברית של המאה ה-21, וגם לשאול האם העוצמה הזו מתחילה להתפוגג. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך.
תודה רבה.
האוניברסיטה המשודרת המאה ה-21. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן על ארצות הברית. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכות ומפיקות, נוגה קליין ותום נשר. מפיקה ראשית, אביגייל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.